מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אין ספק כי אנחנו נמצאים בנקודה קריטית בסכסוך הכלכלי המתמשך בין ארצות הברית לסין. הנקודה שבה אנחנו נמצאים היא איפשהו בין סבב נוסף של מכסים אגרסיביים מצד ארצות הברית לבין אולי הסכם סחר חדש בין שתי המעצמות העל האלה שייתן לנו טיפה שקט בגזרה הזאת. אז לאן אנחנו הולכים, הסכם או המשך סכסוך? כנראה שלאף אחד אין באמת תשובה ודאית, אולי חוץ מטריפמן, כמו שקוראים לו בוושינגטון, שהוכיח השבוע שוב שהוא היה בלונדון, כמה שהוא הבוס הגדול בעצם של כל הסכסוך הכלכלי הזה. אז היום בפרק ה-81 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אהלן אורי.
אהלן שי.
אנחנו מארחים גם היום בפעם השנייה ברציפות את אופיר דור, ואהלן אופיר, מה שלומך?
בסדר.
מתקלם בארץ?
מתקלם
לאט,
בארץ.
לאט, כן.
כן, לא קל לחזור אחרי 4 שנים.
מבינים פה סינית ברחובות או שלא? רק עברית.
בעיקר עברית.
בעיקר עברית, כן. אז טוב, אז אנחנו היום כמובן נדבר על כל ההשלכות של מלחמת הסחר, איך זה נראה מבפנים, מסין, ונראה, אולי יש להם צרות אחרות, אולי אין להם, אולי זה הדבר שמעסיק את כולם שם. אז לפני שנדבר עם אופיר, אולי טיפה ננסה להבין בעצם מה קורה עכשיו במלחמת הסחר, כי זה שוב הגל הזה שזה חוזר לכותרות, כי אנחנו לפני סבב מכסים נוסף שאמור להיות בקרוב ממש, נכון?
לפי התוכנית ב-15 בדצמבר צריך לעלות מכס נוסף שטראמפ הודיע עליו, והשיחות אמורות, אם יגיעו לאיזשהו הסכם לפני זה, אז המכס הזה לא יקרה. זה ברמת הכותרת. אני חושב שמה שבאמת קורה היום, קוראים שני דברים. קודם כל, טראמפ לא רוצה להחריף את מלחמת הסחר לפני קריסמס. הדבר האחרון שהוא רוצה בעונת החגים, זה פתאום קפיצה במחירי האייפונים, ולכן הוא דוחה ודוחה ומנסה להביא את הדברים למצב שבו ייחתם הסכם, גם אם זה יקרה רק בינואר, ואם יצטרכו לדחות את המכס הזה מה-15 לדצמבר ל-15 בינואר, הוא יעשה את זה בשמחה. אבל בתמורה הוא צריך כמובן לקבל משהו מהסינים, כדי שתהיה לו סיבה לעשות את זה, ואת זה בינתיים לפחות הוא לא מקבל. והצד השני של התמונה הזו היא שהסינים, מה שאנחנו רואים בכותרות, מבקשים מארצות הברית, שבתמורה, אם חותמים על הסכם, ההסכם הזה חייב לכלול לא רק שלא יעלה מכס נוסף, אלא שכל המכסים שהועלו עד עכשיו יבוטלו. וזה בעצם מצב מאוד בעייתי בעיניים, אני חושב, של טראמפ, כי זה בעצם לבוא ולהגיד, כל מה שעשינו עד עכשיו, כל הקרבות שנלחמנו, אנחנו נסוגים, כי הסינים הסכימו לעשות XYZ. בלי שה-XYZ האלו יהיו משמעותיים, טראמפ יראה כמו מישהו שקיפל את הזנב בין הרגליים ונסוג, והוא לא יכול לראות ככה, בטח לא בשנת בחירות. ולכן, אני חושב ששלב ראשון, פשוט הדבר הזה יידחה לאחרי החגים, ובשלב השני, ההסכמים יהיו מאוד מאוד מוגבלים. לא יהיה פה באמת הסכם סחר, הם יהיו מאוד מוגבלים, לא יבוטלו המכסים, וזה בעצם יוביל אותנו לשיחות נוספות במהלך 2020.
לסוג של מלחמה קרה שתימשך ותימשך ותימשך.
זה בדיוק המושג שצריך להשתמש בו. יש פה מלחמה קרה, רק שבמקום שכל צד יגיד איפה יש לו טילים, כל צד מאיים בסנקציות כלכליות.
אז בוא תחבר אותנו, אופיר, לזה, איך זה מרגיש מהרחוב שם?
בעיקרון בסין גם רואים את זה, אנשים הפשוטים בסין רואים את זה גם כמלחמה שהוכרזה על סין באיזשהו אופן, וכמו כל מלחמה זה גורם לעלייה בלאומנות, בגישה השלילית כלפי זרים, כלפי דברים במערב. אתה רואה את זה מאוד חזק ברשתות החברתיות בסין, שהן מאוד 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 לאומניות בימים האלה, כל דבר שחברה מערבית עושה, כל איזה טעות פוליטית קטנה באיזשהו דגל שלא סומן טיוואן או לא, זאת אומרת, טעות קטנה, אבל זה לפעמים קטנות, לפעמים גדולות, יוצר עליהום ויוצר קריאות לחרם. זה מה שהיה, שקיים לאורך השנים, אבל עכשיו הוא הרבה 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 יותר מוקצן, וזה גם פוגע בחברות המערביות, זה ייקח זמן לראות את זה, אבל אתה רואה, אפל לא מסגשגת בסין, לעומת זאת חוואוי, הרבה יותר עולה על חשבון השחקנים אחרים בשוק. זאת אומרת שהסינים בעצם רובם, יש כאלה שיש להם גם ביקורת על הממשלה, אבל רובם רואים את זה כאנחנו התקפנו, זה המשך של הניסיון של המערב לשלוט בנו ולנהוג בנו בבריונות, ואנחנו צריכים להיות חזקים.
נורא, מעניין אותי לדעת, האם הם מסמנים באמת, כמו שאתה אומר, את כל העולם המערבי, או שבעצם הם מסמנים את טראמפ? זאת אומרת, עד כמה טראמפ הוא דמות משמעותית ודומיננטית בסין?
אתה יודע, באופן אבסורדי, התקשורת נגד טראמפ בסין, והיא לא מאוד שלילית. זה נובע משני דברים. אחד, זה החלטה של הממשלה שהעיתונות לא תבקר את טראמפ אישית. לפעמים הם פותחים את זה ונותנים להם לבקר אותו אישית, אבל לפעמים הם מעדיפים שזה לא ילך לפרסים אישיים, כי ההנחה היא שהסינים כן רוצים לסיים את הסכסוך הזה וכן רוצים להגיע לאיזשהו פשרה. והדבר השני זה שהסינים מאוד מעריכים ביזנסמן, כאילו אנשי עסקים, והם רואים את טראמפ כאיש עסקים גם באיזשהו אופן, ולכן לפעמים יש איזה רגש לאומני, אבל הוא לא דווקא מופנה כלפי טראמפ, כאילו הבן אדם. זה לא שכאילו אתה תראה אנשים שורפים תמונות של טראמפ ושונאים אותו, לא.
זאת אומרת שהם חושבים אולי, הם מכופפים לו את היד, ולכן הוא איכשהו נמצא במצב הזה שהוא חייב לעשות שריר.
לא בטוח שהם חושבים בעצם, הם מסתכלים על זה כמצד אחד עוד ניסיון של המערב לשלוט בהם, אבל לא ספציפית כטראמפ, כאיש הרע במיוחד בסיפור הזה. כמובן זה משתנה, ויש כאלה שיותר ויש כאלה שפחות, וגם זה מאוד משפע מזה שהממשלה לא רוצה להעלות את גובה להעבוד בנושא הזה.
אבל יש איזושהי תפיסה בסין לגבי המערב בכלל וארצות הברית בפרט על זה שלא רק שהם רוצים לשלוט בהם, זה שהתרבות שלהם היא לא התרבות שצריכה להיות, או כמו שהיה בזמנו בברית המועצות. זאת אומרת, יש פה קלש של רעיוני, או שזה קלש רק של תנו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים לעשות, ובזמן שלנו. זאת אומרת, הסינים רוצים שיניחו להם, ושיאפשרו להם להמשיך להתפתח ולצמוח בתור כלכלה.
תראה, קודם כל, צריך להבין את הנושא הזה של מכסים. הוא גם נושא מאוד רגיש בעניין הסיני, כי נגיד בתחילת המאה ה-20, סין הייתה חצי מדינת חסות של כל המערב, ואחד הדברים שזה בא לידי ביטוי היה שהמכסים נקבעו על ידי המעצמות האחרות, על ידי בריטניה, על ידי צרפת, הם קבעו איזה מכסים סין צריכה להטיל על סחורה, אם בכלל. אז זה נושא של אוטונומיה, יש פה איזה נושא של אוטונומיה, מי יקבע לנו? אבל יש פה איזושהי התנגשות רעיונית, למרות שהאידיאולוגיה של סין היא לא מאוד מובהקת בניגוד לברית המועצות.
דיברנו על זה גם שבוע שעבר.
כן.
מאוד פרו-ביזנס ופרו סוג של קפיטליזם.
כן, שילוב של קפיטליזם עם שלטון שעדיין ממשיך להיות קומוניסטי לכאורה. אין להם איזו אידיאולוגיה חלופית למערב שהם אומרים, אנחנו רוצים שהעולם יתנהל ככה. אבל מצד שני, יש הרבה ביקורת, אתה שומע, הרבה ביקורת ארצות הברית, כאילו בתור השוטר העולמי. מי שם אותם להיות השוטר? מי הם שיגידו לנו, בעלי היסטוריה של אלפי שנים, מה לעשות? אתה יודע, הרבה פעמים אתה שואל סינים, אתה רוצה לנסוע ארצות הברית, אז הוא יגיד, אז הרבה מאוד רוצים, ויש כאלה שאומרים לך, אין להם תרבות, מה, זה מדינה של מאות, כמה מאות שנים. והם גם מסתכלים על ארצות הברית כאילו בצורה של צביעות מסוימת. הרבה פעמים סינים יגידו לך, תראה, ארצות הברית פולשת למדינות, משנה להם את השלטון, טובחת באנשים, מה אנחנו עושים? אנחנו לא, מעולם לא פלשנו לאף מדינה.
נגיד הונג קונג?
לא,
מבחינתם
זה חלק משמעותי מסין, כאילו אין פה בכלל דיון, וזה... העניין שארצות הברית רוצה להכתיב להם מה קורה לעשות בהונג קונג, זה נראה להם צביעות ואבסורדי ומשהו שהם לא מוכנים לקבל. אבל גם כשארצות הברית עושה את זה, הם ממשיכים לדבר איתה על כלכלה, שזה אומר שהם מאוד רוצים להגיע להסכם.
ורגע, ואנחנו דיברנו בעצם על שתי אפשרויות לפתרון בעצם, או שיחתמו על הסכם סחר, או שלא יחתמו על הסכם סחר ויעשו מכסים. אבל יש גם את הפתרון השלישי שדיברנו קודם עם אורי, שנגיד והמלחמה הקרה הזאת תימשך, אפילו הרבה שנים, שיגידו הם, אנחנו מאיימים, אנחנו סופגים, וככה זה יימשך. זה משהו, ארצות הברית כנראה תוכל לעמוד בזה, השאלה אם סין תוכל לעמוד בזה, זאת אומרת שהאם ההאטה הזאת שמורגשת בכלכלה עכשיו בגלל מלחמת הסחר, תימשך עוד שנים ארוכות וסין תעמוד בזה.
אני חושב שהם לא ססים לזה. קודם כל, סין מאוד מאוד לומדת את הניסיון של ברית המועצות. במשך שנים הם למדו את זה ואמרו לעצמם, בוא נהיה שקטים. בואו ניתן לסחורה הסינית להימחר בעולם, ולא נעשה יותר מדי גלים. הם שינו את זה עכשיו, הנשיא האחרון שינה את זה, שי ג'ינפינג, ויש כאלה שמבקרים אותו על זה שהוא נהיה יותר מדי רעשן, ועורר את המערב נגדם.
רגע, מה, תפרט רגע, מה הוא בדיוק, מה? זאת אומרת, הוא שם את זה בראש סדר עדיפויות, מה שלא היה עד עכשיו?
לא, אבל עד עכשיו סין לא ניסתה להיות המעצמה מספר אחת, ואז פתאום מתחילים, עכשיו, בשנים האחרונות, מתחילים לפרסם מסמכים שאומרים, אנחנו רוצים להיות המעצמה הטכנולוגית המובילה בתחומי ה-AI או בתחומים
כאלה. אבל זה מתקשר למה שדיברנו בשבוע שעבר, אין להם הרבה ברירות. זאת אומרת, בהינתן שהמערב הולך להאטה מתמשכת, שזה משהו שאי אפשר לשנות אותו, בגלל דמוגרפיה, הסינים, כמו שאתה אומר, במשך הרבה שנים אמרו, אוקיי, אנחנו נספק למערב את מה שהם צריכים, רוצים לקנות, ועשו את זה בשקט. מבינו, אחרי 2008, אחרי המשבר, הם הבינו שזה לא מה שימשוך אותם קדימה, והם צריכים לייצר את המנועי צמיחה הפנימיים האלו. גם את זה אפשר לעשות בשקט, אבל, ולא לפרסם מסמך כמו Made in China 2025, שממש מפרט שסין צריכה להוביל את העולם ולא מעט סקטורים טכנולוגיים, וזה הפך את זה באמת לסוג של מלחמה קרה, כי יש פה התנגשות, אני חושב, בין ארצות הברית שהיא המעצמה היום הגדולה בעולם, בטח שמובילה את העולם בכל מה שקשור לטכנולוגיה, לבין מעצמה או מדינה אחרת ששואפת, אומרת בבירור שהיא שואפת להיות מעצמה ולך, היא לא אומרת בבירור שהולכת, רוצה להחליף את ארצות הברית, אבל זה בעצם מה שמשתמע. ואמריקאים, בלי קשר לטראמפ, לא יכולים להרשות לעצמם שזה יקרה. גם אם הילרי הייתה בשלטון, היא הייתה פועלת, אמנם לא במגפון, ולא מצייצת כל 4 שעות איזה ציוט הזוי, אבל הייתה פועלת בדרכים אחרות לנסות לעצור את סין. אפילו אובמה ניסה לעשות את זה. עוד פעם, הרבה יותר בשקט, הרבה יותר בצניעות, אבל הוא כל הזמן בדק את האפשרות להכריז על סין כמניפולטורית של המטבע, מה שמייצר סנקציות על הסקטור הפיננסי שלה. אין להם ברירה לאמריקאים. לכן זה לא באמת משהו, אני חושב, שניתן לפתור. הסינים מצידם גם לא יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אנחנו מבטרים על השאיפות שלנו, ואנחנו נרשה לחברות אמריקאיות לפעול בסין בלי שותף מקומי. או נרשה, נפתח מחר את הסקטור הפיננסי לגמרי, בדיוק כמו שקורה במערב, מה שטראמפ דורש מהם לעשות, ומה שיכול להפיל לגמרי את המערכת הפיננסית בסין, הם לא יכולים להרשות לעצמם. הם, בעיניים שלי, ינסו למשוך את כל התהליך הזה פשוט הרבה הרבה שנים, כדי שבמהלך הזמן הזה, הרגליים האלה, החזקות שמנסים ליצור, שיחזיקו את הכלכלה במקום התלות במערב, רגליים פנימיות, יציבות, באמת ייבנו, ואז באיזשהו שלב הם יגידו, אוקיי, אנחנו מבטרים, ואנחנו לא צריכים יותר את המערב, ויהיו תלויים בעצמם. ואתה רואה שהם מנסים לעשות את זה, אתה רואה שהם משקיעים המון בשנים האחרונות באזורים מסוימים בעולם. אם זה באפריקה, שזה כבר תהליך די ארוך, בשנים האחרונות המון השקעות סיניות בדרום אמריקה, בעיקר בברזיל, במטרה בעצם לייצר להם שותפים אחרים, חוץ מהמערב, שותפי סחר, שיוכלו בעצם לקנות את הסחורות הסיניות, כדי לא להיות תלויים במערב. הם פשוט עוד לא בשלב שהם יכולים להגיד לטראמפ, אנחנו...
זאת אומרת שאתה אומר בעצם שמה שלא יהיה בערך, סין תצליח להפוך להיות מעצמה גדולה וגדולה יותר, על ידי חלחול כאילו מלמטה, הצמיחה תבוא מלמטה, מזה שאתה קונה עוד חברה בצרפת, ועוד משקיע ברכבת בישראל.
אני לא יודע להגיד אם זה בוודאות יקרה, זה מה שמנסים לעשות. האמריקאים ינסו כל הזמן למנוע מהם לעשות את זה. מי ינצח? אם על השנים הקרובות אני הייתי שם את הז'טונים שלי על האמריקאים. כי הם כרגע קליינט, כי הם כרגע יש להם כוח. ככל שיעבור הזמן, המערכת תיטה לכיוון באמת של סין. כי היא מפתחת את זה כל הזמן.
אבל חשוב לזכור מה קרה למדינה האחרונה שנכנסה למלחמה קרה עם ארצות הברית, שזה ברית המועצות, וזה לא עשה לה בדיוק יותר מדי טוב, והדבר הזה עומד בראש של המנהיגים בסין. הם מבינים שמלחמה קרה ארוכה, אתה לא יודע איך היא תיגמר, והיא גם יכולה לשחוק את ה... היום זה לא נראה ככה, אבל גם בברית המועצות זה לא נראה ככה. זה יכול לשחוק את הפופולריות שלהם ואת ה... ואת האהדה למפלגה, ובסופו של דבר זה מדינה של מפלגה אחת שצריכה קודם כל להישאר בשלטון.
זו שאלה מהותית, אני חושב. איך רואים את זה שם במובן של ה... נאמר ומלחמת הסחר ממשיכה, ונאמר והמחירים בסין עולים, ויש פחות ביקוש למוצרים, ופתאום האבטלה מתחילה לעלות, ונהיה קשה, נהיה קשה כלכלית. אחד הטיעונים שאני שומע יותר ויותר לטובת סין, הוא שיש להם, לאזרחים שם יש סבלנות. מה שתמיד אמרו גם על רוסיה, שיש להם יכולת לספוג זזועים, כי לא ייקח זמן עד שאתה תראה באמת עלייה של לחצים מהציבור על המפלגה. שאלה עד כמה זה נכון, אנחנו יודעים רק מהמערב איך זה נראה, אנחנו לא יודעים איך זה נראה משם.
קשה להגיד, אבל אני חושב שהמעמד הביניים הסיני הופך יותר ויותר דומה למערב באיזשהו אופן. הוא קודם כל דואג, קודם כל הרווחה הפרטית שלו. אנשים כבר לא בעידן הקמפיינים של מאו צ'טונג שיקחו אותם לרחובות והם בשביל המדינה יתרמו את כלי המתכת שיתיחו אותם אחרי זה ויעשו מהם, לא יודע, טילים. הם כבר לא שם, כל אחד חושב עצמאית על המשק בית שלו ועל הצרכים שלו. קשה להגיד, יכול להיות שיש להם סבלנות, אבל גם להם זה ימאס באיזשהו אופן, ואנחנו עוד פעם אנחנו רחוקים משם שנות אור בינתיים, כי כרגע המחסים משפיעים, אבל לא ממוטטים אף אחד.
אבל זה מה שטראמפ יצטרך לעשות. טראמפ הוא נשיא אחר, לא חשוב. זה מה שאמריקאים ינסו, אני חושב, לעשות. לכן קשה להגיד אם סין בסוף תצליח להיות המעצמה שהיא רוצה להיות, כי זה הכלי שלהם. הכלי הוא לייצר קשיים ולחצים כלכליים שיניעו את הציבור בעצם להגיד מרד, אבל להפעיל הרבה לחץ על הממשל לוותר. אנחנו חוקים משם, אנחנו לא חוקים ממיתון, הסביבה הכלכלית בסין עדיין נראית סך הכל בסדר, היא בעתה, היא בעתה כבר שנים גם בלי קשר למלחמת הסחר, אבל עדיין זה נראה בסדר. השאלה היא אם אנחנו נראה את מלחמת הסחר מחמירה עוד ועוד ועוד, עד כמה הסינים יצליחו לסבול.
אני אתן לך רק ציטוט אחד של נהג מונית בבייג'ין, שצריכה, דיברתי על מלחמת הסחר.
הם מבינים הכי טוב.
הם מבינים, כמובן, כמו כל נהגי מוניות בכל מדינה. והוא אמר לי, תשמע, מה ארצות הברית חושבת שאנחנו כמו איראן, שאנחנו נתמוטט כאילו מבחינת הסנקציות, אנחנו ציוויליזציה שלמה של מיליארד ו-300 מיליון איש, זה לא מדינה. זה קשה בכלל לתפוס את הגודל הזה, ואנחנו לא נתמוטט כמו איראן, ואנחנו גם לא נכנע לה כמו איראן. וסין היא לא מדינה שנכנעת, כאילו גם שהיא נכנעה צבאית, זה לא שהם בסופו של דבר רוצים לשמור על התרבות שלהם, והם... הם לא רוצים להיות מדינה כמו מדינות אחרות, שהם לא רוצים להיות גרורה אמריקאית, הם לא הסכימו לזה בחיים.
יש איזה חלק שלא דיברנו עליו בשני פרקים האלה, וזה ישראל. יש איזשהו התייחסות כלשהי בסין לגבי ישראל? זאת אומרת שאתה היית מסתובב ברחוב והיו שואלים אותך מאיפה אתה, והיית אומר מישראל, הם מסתכלים עליך בעיניים של... אמרת, מאדים עכשיו, או ישראל, או כן, אנחנו מכירים וזה...
הרוב מכיר את ישראל, והדעות מאוד 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 חיוביות על ישראל, לפעמים יותר מדי חיוביות אפילו, הם כולם בטוחים שישראל, היהודים, הם קשרים את ישראל עם יהודים, אז יהודים מאוד חכמים ומאוד מצליחים, זה כמובן האדם הפשוט ברחוב, הוא עדיין לא עושה קישור בין ישראל למלחמת הסחר, זה מורכב
מדי. לא מלחמת הסחר, אבל ביזנס, זאת אומרת, עסקים. כן, ישראל הוא מקום טוב לעסקים, או שזה אפילו לא...
הם בטוחים שהישראלים הם מאוד טובים בעסקים, והישראלים מאוד מאוד טובים בטכנולוגיה, אבל עכשיו, זה האדם הפשוט ברחוב. אנשים שעושים עסקים עם סין, היה איזו תקופה שהיה קצת רתיעה, כי היה את כל הפרסומים בארץ על זה שישראל בוחנת השקעות זרות, וישראל, הדברים האלה הגיעו גם לסין, הם יודעים על זה, ושישראל פתאום כזה שוקלת את הצעדים שלה מול, מול סין, אז אנחנו, שמעתי מאנשי עסקים שעסקים בזה, שהם כאילו קצת יותר חוששים מההשקעה בישראל, אבל אני לא יודע להגיד לך אם זה אפקט קצר טווח או ארוך טווח, כי אנחנו רואים שהם עדיין עושים פה עסקים.
זאת אומרת שעדיף לנו לא להרגיז אותם ולא להגיע לכותרות שם כמה שיותר, ולהמשיך ליהנות מהפירות.
לגמרי עדיף, ומי שנקלעה לכותרות ונכנסה למאבק שהיא לא רצתה, זה קנדה, עם המעצר של סמנכ"לית הכספים של וואווי. זה לא עשה טוב לקנדה, גם נעצרו שני קנדים, בהאשמות לא כך ברורות כצעד תגובה, וגם זה פגע מאוד ביחסים שלהם עם סין, מאוד מאוד ביחסים שלהם עם סין.
תבטל את הטיסה להונג קונג.
כן, לא בטוח. אוקיי, הגענו, רגע, אתה יודע מה, לפני שהחלק האחרון, אני רק רוצה לשאול אותך ככה, לסיכום, תגיד, לאן מהתחושה שלך סין הולכת מכאן? האם עוד, אתה יודע מה, אנחנו מסכמים עכשיו עשור, סין תהיה דמוקרטיה עוד 10 שנים?
במובן המערבי לדעתי לא.
לא? זה לא הולך לשם?
אני לא ראיתי את זה, עוד פעם, אמרתי את זה גם הפעם הקודמת, גם מעמד הביניים שאמור להיות זה שדוחף את הדמוקרטיה, כרגע לא נראה כאילו מתעניין בזה, ואני חושב שדמוקרטיה היא בשפל עולמי, זה לא הזמן לקנות המניה הזאת, כאילו.
זה הזמן לקנות מניה שהיא בשפל.
יכול להיות, אבל כרגע, מישהו אמר את זה, מי שראיינתי פעם אמר את זה נכון, הוא אמר, הדמוקרטיות המערביות צריכות לעשות עבודה יותר טובה בשביל שהם יהיו מושא להערצה בסין, כרגע הם לא.
אוקיי, אני חושב שזה אחלה סיכום לחלק הזה. אוקיי, 100%, הגענו לחלק האחרון של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב, מתנדבים?
אני אתחיל. האמת שהוא לא כל כך מוטרף, כי אנחנו רגילים, אבל בהחלט משהו שלא שמו לב אליו כל כך השבוע, וחייבים לשים אליו לב. זה מתחיל בזה שיש תהליך היום בעולם בכלל, באירופה בפרט, שנועד לבחון כיצד ממסים חברות בינלאומיות. גוגל, כל אפל, פייסבוק, כל החברות האלו, אנחנו גולשים, אנחנו משתמשים בשירותים שלהם, הם לא משלמות מס כמובן פה, ובצרפת מתקדמים מאוד עם התהליך הזה, ושוקלים להטיל איזשהו מס על החברות האלו, שיצטרכו לשלם אותו בצרפת. כמובן, ברגע שזה קורה, אז זה יהיה כנראה בעוד מדינות באירופה, וזה יהיה בעוד מדינות באירופה, ירצו לעשות את זה בכל העולם, ואת זה האמריקאים פחות אוהבים, ודיברנו קודם על טריפמן, אז טריפמן זה לא כולם שמו לב, אבל איים במהלך השבוע על לשים מכס של 100% על כל היבוא של, כל היבוא של ארצות הברית מצרפת, זה אמנם לא הרבה, זה 2.4 מיליארד דולר.
אבל זה דברים איכותיים.
אבל בדיוק. שמפניה, המחיר שלה יוכפל באותו הרגע, והוא שוב משתמש באותו הכלי. עוד פעם, זה לא תפס כותרות, אבל זה כלי, הכלי של המכסים הפך להיות הכלי האהוב עליו, ואם אנחנו נראה, צריך לעקוב אחרי התהליך הזה בכלל של המיסוי על החברות הבינלאומיות, ואיך טראמפ מגיב לכל התהליך. נושא מאוד מאוד חשוב ומעניין.
האמת שזה, לי הסיפור הזה קצת חשוד, כי אף פעם טראמפ לא בדיוק מחבב את החברות האלה, את חברות האינטרנט האלה, אז מה אכפת לו מה עושים להם באירופה? וגם, אני תמיד שואל את עצמי, למה ארצות הברית לא מעמידה על השולחן מול סין את הנושא הזה של פייסבוק, גוגל, ודורשת מהם להכניס אותם? אז בכלל לא, אף פעם לא שמעת על זה כאיזה תנאי במסע ומתן.
זה חלק, תראה, המסע ומתן, אנחנו בדרך כלל שומעים את המסע ומתן על המכסים ועל כמה סחורות יקנו, אבל הנושאים הגדולים יותר, זה נושאים כאלו, זה הנושאים הגדולים יותר. פתיחה של השוק, פתיחה של, לא יכול להיות שאתם לא נותנים לגוגל להיכנס, לא יכול להיות שאתם לא נותנים לבנקים שלנו, לפעול יש, המערכת הפיננסית בסין מאוד סגורה, באוקטובר היה איזשהו מהלך של קצת פתיחה, אבל היא מאוד מאוד סגורה, היא לא... ועוד פעם, הסינים לא יכולים להרשות לעצמם לפתוח אותה, כי יש להם בועת אשראי, דיברנו על זה שבוע שעבר, והם צריכים לעשות הכל נורא נורא בזהירות. אבל אתה צודק, אחד הדברים אני חושב שהכי צריכים להפחיד אותנו, מבחינת מלחמת הסחר, זה לא מכס של 15 או 20 אחוז על יבוא אמריקאי מסין. זה שפתאום הסינים יגיבו ויגידו, אוקיי, מהיום לא מוכרים אפל יותר בסין. יש המון חברות בינלאומיות גדולות, שכל האסטרטגיה שלהם, לעשר שנים הקרובות, מבוססת על להגדיל את נתחי השוק בסין. כי במערב הם זהו, הם הגיעו לנתחי שוק שלהם. ואם אתה שואל מאיפה הם יגדילו את המחירות, זה סין. ואם הסינים יבואו ויגידו, מהיום לא מוכרים אפל בסין, או נגיד זה אחרת, מי שקונה הוא שיומי או וואוי, מקבל זה איזושהי סובסידיה משמעותית מהממשל, זו בעיה לאפל. אם גוגל עובדת הרי עם ממשלת סין כבר הרבה שנים, על כניסה לסין, הם מנסים לעשות איזשהו מהלך שבו מצד אחד הם נכנסים, מצד שני זה כן זה מצונזר, אבל לא ממש מצונזר, עובדים על זה כבר אולי 4 שנים, ואם פתאום סין תבוא ותגיד, אתם יודעים מה, כל העבודה הזאת שעשינו ב4 שנים האחרונות לא רלוונטית, אתם לא נכנסים, נקודה, זה מכה קשה לגוגל. ולכן הדברים האלה נמצאים במאחורה, הם לא בכותרות, כי לא דנים עליהם, אבל הם בהחלט מאחורה.
אוקיי. אני אמשיך דווקא על וואווי, חוואווי קוראים לה בסינית. חברה שאנחנו יודעים שכולם מדברים על הקשרים שלה עם הממשלה תמיד, וכמה היא ככה אהובה בסין, אבל עכשיו חוואווי קצת מקבלת כותרות רעות בסין. מסתבר שזה לא רק עניין של ריגול אמריקאי-סיני, אלא הם האשימו את אחד העובדים שלהם במעילה, והבחור הזה נעצר בעוד הוא ישן במיטתו, בחודש דצמבר שנה שעברה, נעצר למשהו כמו 8 חודשים, ואז פתאום אחרי 8 חודשים נעלמו החשדות, והאדם שוחרר ובלי שום כתב אישום, וזה הגיע כמובן לעיתונות ולרשתות החברתיות, אז עכשיו מישהו שעבד 15 שנה בוואווי, פחות או יותר, בסין, אז עכשיו וואווי היא האיש הרע ברשתות החברתיות בסין, וכולם מדברים על איך היא לא יודעת להתנהל עם העובדים שלה, ואיך היא לקחה עובד חף מפשע והאשימה אותו במעילה.
לא כיף להסתכסך לעשות משהו כזה. אוקיי, אני אקח אתכם לכיוון אחר לגמרי. רלף לורן, כולכם מכירים, נכון? אז יש לו בת, קוראים לה, שמה בארצות הברית, הוא דילן לורן. דילן, כן, שם שלה. היא יש לה חנות, ההצלחה שלה זה חנות ממתקים, יש לה חנות ממתקים נחשבת להכי טובה והכי גדולה בארצות הברית, ב-Upper East Side. והיה לה בניו יורק, כן? ואז השבוע היה רעיון איתה בבלומברג, והיא... שאלו אותה על, על החיים ואיך היא מתנהלת, היא אומרת שהיא טסה המון, היא טסה, אני חושב שהיא אמרה 85,000 מייל בשנה, שזה המון, והיא נתנה שם איזה טיפ, שאלו אותה, מה הטיפ הכי טוב לטיסה? היא אמרה, אני כל טיסה עולה עם 2 כדורי טניס. שאלו אותה, למה את עולה עם כדורי טניס? היא אומרת, התרגלתי לשים כדור אחד מתחת לכל רגל, כן? לא כף הרגל, אלא מתחת לירך, כל הטיסה, ואחרי שאני יוצאת מהטיסה, אני מרגישה חדשה, לא משנה לאן אני טסה. אז הנה, קחו טיפ ככה בחינם
מהבאג'ט. פעם סיפרו על ג'יימס גנדולפיני, טוני סופרנו, שלפני סצנות שהוא היה צריך להיות ממש עצבני, הוא היה בן אדם מאוד רגוע ונחמד בחיים אמיתיים, לפני סצנות שהוא היה צריך לראות מאוד מאוד עצבני, הוא היה שם לתמו חצץ בנעליים. כדי להיכנס לדמות. אז כן, זה כנראה עוזר.
באיזה מחלקה היא טסה? אני מעבר שלא מראה, אם הייתה מפעד את כדורי טניס, מחלקת הירים, לא בטוח שהייתה יוצאת רגועה.
מחלקה שמחלקים לך כדורי טניס. אפרופו, דרך אגב, לפני סיום, סיפורים על בני משפחה של אנשים עם כסף וסיפורים הזויים, אילון מאסק, שנמצא עכשיו במשפט, כי הוא קרא לאיזשהו צוללן, רמז שהוא פדופיל, והוא תובע אותו,
וכן הלאה. בתאילנד, כן.
כן, שבחילוץ של הנערים בתאילנד. אז מסתבר, הטלגרף מפרסם, שאבא של אילון מאסק, שהוא לא בקשר איתו המון המון שנים, הבחור בן 70, עשה ילד עם הבת החורגת שלו, שהיא בת 30. זאת אומרת, הוא בעצם, הוא והבת החורגת שלו התאהבו, ויש להם עכשיו ילד משותף, אילון מאסק.
יש לו אחות חדשה.
תמיד קוראים שם דברים מעניינים בסביבה של אילון מאסק.
אוקיי, תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.